לאי בודד.
כאן 88.
2 אלבומי מוזיקה חשובים ביותר ראו אור בחודש מאי 1967. בישראל, החלונות הגבוהים, ובאנגליה, סארג'נט פפרס לונלי הארטס קלאב בנד. רק כדי להעמיד אותנו במקום הנכון בסקאלה ההיסטורית, נספר שעשרה ימים אחרי שסארג'נט פפר הופיע באנגליה, פרצה כאן מלחמת ששת הימים, והחלונות הגבוהים יצאו להופיע לפני החיילים המגויסים בסיני. חובבי המוזיקה בארץ ישראל התפנו מן הסתם להתענג על חוויות מוזיקליות שהתחוללו בארץ ובעולם רק אחרי שאבק המלחמה שקע ופינה מקום לחוויות אחרות. החיים שלי כאוהב מוזיקה מתחלקים לשני חלקים מוגדרים, לפני סארג'נט פפר ואחריו. הייתי בן 16 ואני זוכר היטב את החוויה. יש חוויות מוזיקליות של מי שנולד באמצע המאה הקודמת, והן רבות ועשירות, אבל זה עולה על כולן. The Summer of Love, כך כונה הקיץ של אותה השנה בתרבות הפופ. זה גם שמו של הספר שכתב המפיק, הביטל החמישי ג'ורג' מרטין, על הפקת האלבום הזה. החוויות והזיכרונות אינם מתערפלים, הם חדים וברורים, למרות שחלפו כבר למעלה מ-50 שנה. אני וחבריי בני גילי אומרים לעצמנו כמעט בכל יום, אשרינו שזכינו לחיות ולגדול בתקופה שבה המוזיקה הייתה הכי טובה בעולם. ועוד משפט אחד שהוא מבחינתי אקסיומה שלא ניתן לערער עליה. האלבום הזה הוא האלבום הכי טוב שנוצר אי פעם. זו עניות דעתי כמובן. במסגרת הלפני והאחרי, אז הלפני הוא ג'ון לנון שהקים את הלהקה והיה היותר יצירתי בה. והאחרי הוא פול מקארטני, שבשלב הזה נטל את המושכות ואת היוזמות. הרעיון לקונספט בכלל ולאלבום הזה בפרט היה שלו. בגדול, הביטלס משתחררים כאן מהתדמית הקודמת ולובשים את דמותה של להקה אחרת. ובמרחב שנוצר אין להם מגבלות או גבולות. היו ימים שבהם בכל פעם ששמעתי את האלבום הזה, ומדובר באלפי פעמים, שמעתי משהו חדש שלא הבחנתי בו קודם. מי יודע, אולי זה יקרה גם הפעם. בואו ניכנס יחד לאולם ההופעות ולהיכל התהילה ונשוט בסירה לאי בודד עם Tangerine Trees ו-Marmalade Skies. אני מנחם גרנית. A splendid time is guaranteed for all.
Guaranteed to raise a smile.
would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away?
Does it worry to be alone?
How do I feel by the end of the day?
Are you sad because you're on your own?
No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends.
היו תקליטים. היו מקליטים 10-12 שירים, מעלים את מחציתם על הצד הראשון ואת השאר על הצד השני של התקליט. הביטלס, שבכל אחד מהתקליטים שלהם היו מהפכות קטנות, הביאו הפעם מהפכה גדולה. לא סתם אוסף של שירים, אלא יצירה שלמה. מאיפה בא הפפר של סארג'נט פפר? משתי שקיות קטנות של סולט אנד פפר, שהוגשו למקרטני עם האוכל בטיסה חזרה לבריטניה מחופשה. זה היה בנובמבר 1966. שם, בשמיים, נולד הרעיון לקרוא ללהקה הפיקטיבית על שמו של סארג'נט פפר. וסביב זה נולד השיר והשם והתלבושות הססגוניות והקונספט כולו. כל זה קרה אחרי שהביטלס קיבלו החלטה אסטרטגית לא להופיע יותר לפני קהל. אחרי הנחיתה, מקרטני בלונדון, בלי חבריו ללהקה, קיבל אומץ ויצא למסע LSD, מסע שהוא נמנע מלקחת למרות שלנון והריסון דחקו בו לנסות. המסע האחד הזה נתן דחיפה לכל הקונספט שבו הביטלס לובשים צורה חדשה, נכנסים לנעליים של להקה אחרת שמאפשרת להם לעשות דברים שונים לגמרי. המסע הראשון הזה של מקרטני גם הפך את לנון למדריך הטרמפיסט לפסיכדליה של מקרטני, מה שקרב אותם מאוד, קרב אותם בחזרה ותרם תרומה מהותית ליצירה. עכשיו אנחנו יוצאים עם לוסי למסע הידוע שלה. לנון עמד על כך שלוסי in the sky with diamonds זה לא ראשי תיבות של LSD. לוסי בשיר היא השתקפות של אליס, אליסה, בארץ הפלאות של לואיס קארול, סופר של לנון אהב כל כך. לוסי המקורית היא לוסי אודונל, חברה של ג'וליאן, בנו של ג'ון לנון, שבגיל 3 חזר מהגן עם ציור שבו הוא צייר אותה. לוסי המקורית, שעל שמה כאמור נקרא השיר, מתה ב-2009, בת 46, ממחלה שנבעה מכשל חיסוני. השיר על שמה יישאר לנצח.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you are
answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Lucy in the Sky with Diamonds. תחרות לא גלויה בין פול מקרטני הבריטי ובריין וילסון האמריקני מהביץ' בויז הייתה גם היא סוג של קטליזטור לסארג'נט פפר. האלבום Pet Sounds של הביץ' בויז הקסימה את מקרטני והובילה אותו לאתגר חדש, ליצור משהו מיוחד יותר, איכותי יותר מהאלבום ההוא. אותו Pet Sounds אגב קיבל את ההשראה שלו מהאלבום הקודם של הביטלס, Rubber Soul. אני מבקש להתנצל מראש על שאני פורס את האלבום הזה לפרוסות ועוצר מעת לעת כדי לתת הסברים. את האלבום הזה חייבים לשמוע ברציפות מתחילתו ועד סופו. מקסימום, הפסקה אחת קטנה כדי להפוך את התקליט אחרי השיר האחרון בצד הראשון. מכאן אם כן, יוצאת הבקשה שלי עליכם. אחרי התוכנית, קחו את האלבום הזה כיחידה אחת ותשמעו אותו כדי ליהנות הנאה שלמה, מההתחלה עד הסוף. גם אם אתם חושבים שאתם מכירים אותו היטב. כמעריץ גדול של לנון, שמציג אותו תמיד כמלאך צחור, יש להודות שהוא לא תמיד היה כזה. רגעי רוע ואלימות שנבעו מילדות קשה, צצים פה ושם בשירים שלו. כך בשיר הבא, Getting Better. המסר האופטימי הוא של מקרטני, ואילו לנון מספק את הצד השני. I used to be cruel to my woman. I beat her and kept her apart from the things that she loved. התאכזרתי כלפי נשים, הוא אמר. נלחמתי בגברים ופגעתי בנשים. לכן עשיתי תיקון, ואני נלחם למען אהבה ושלום. כך ג'ון לנון. אני איש אלים שלמד לא להיות אלים ומתחרט על האלימות שלו. אצטרך להיות הרבה יותר מבוגר, הוא אמר, לפני שאוכל להתמודד בפומבי, איך התייחסתי לנשים כנער צעיר. לצערנו, הוא לא זכה להיות הרבה יותר מבוגר. הוא נרצח זמן קצר אחרי שנתן את הרעיון הזה לפלייבוי ב-1980. במהלך הקלטת השיר הזה, לקח המפיק ג'ורג' מרטין את ג'ון לנון והעלה אותו לקומת הגג של בניין האולפנים כדי לשאוף קצת אוויר צח. לנון לקח בטעות כדור LSD במקום משהו אחר. כשנודע למקארטני והריסון שלנון נמצא לבדו על הגג, הם עצו רצו כדי להוריד אותו משם, כדי שחלילה לא יקרה אסון. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. The teachers that taught me weren't cool. They're holding me down, turning me round, filling me up with your rules. I've come to admit it's getting better. מקארטני וג'ורג' מרטין מנגנים בצ'מבלו בשיר הבא. השיר הזה הוא אחד החביבים עליי באלבום. באלבומים הראשונים של הביטלס תמיד שאלתי את עצמי שתי שאלות. הראשונה, איפה הריתם גיטר של ג'ון לנון? והשנייה, איפה הבאס של פול מקארטני? מדובר אמנם בשני כלים שצריך להרגיש אותם יותר מאשר לשמוע, ובכל זאת. מובן שמדובר בטכניקות הקלטה של תחילת שנות ה-60, ובמפיק גדול ככל שיהיה, שהיה לו ניסיון קטן מאוד בהקלטת רוק אנד רול. ובכל זאת, האלבום הזה של הביטלס הוקלט באבי רוד על 4 ערוצים. 4 ערוצים בלבד. בלי להיכנס עמוק מדי לנושאים טכניים, רק אומר שחלק מהגאונות של האלבום הזה נעוצה בעובדה שהצלילים נשמעים כל כך עוצמתיים ומלהיבים למרות המגבלות הטכניות של אותם הימים. הנה, באלבום הזה אני כבר שר את תפקידי הבאס. המעמד של תפקידי הבאס של מקארטני במיקס הכללי הרבה יותר משמעותי מבעבר. מקארטני הקליט חלק גדול מתפקידי הבאס כאן בשלבים המאוחרים יותר, מה שאפשר לו להמציא תפקידים הרבה יותר הרפתקניים ומלודיים. בכלל, יש באלבום הזה העדפה בולטת בשירים של מקארטני וגם של לנון, לכלי מקלדת, פסנתר, אורגן, צ'מבלו וכיוצא באלה. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm
kept my mind from wandering where it will go. And it really doesn't matter if I'm wrong, I'm right. Where I belong, I'm right. Where I belong. Sylvie was standing there, disagreeing, never win. Wonder why they don't get in my door. I'm painting the room in a colorful way. And when my mind is wandering, there I will.
Fixing a Hole. מלאני קו הייתה בת 17. בעמוד הראשון של הדיילי מירור התפרסמה תמונתה וידיעה שסופר בה בין השאר שאביה לא מבין למה היא החליטה לעזוב את הבית. היה לה כסף ובגדים לרוב ואפילו מכונית שהיא השאירה מאחור. מקארטני, כמו לנון, שואב כאן השראה מחיי היומיום. מלאני קו נמצאה אחרי 10 ימים. היא חזרה הביתה כשהיא בהיריון, והיא נאלצה לעבור הפלה. ג'ורג' מרטין, המפיק האגדי שלנו, כעס על מקארטני, כי מקארטני החליט לתת מלאכת העיבוד לכלי מיתר בשיר הזה למעבד אחר. ג'ורג' מרטין לא היה פנוי, הוא היה עסוק בהפקת שיר של סילה בלק, ולמקארטני עצה הדרך. ג'ורג' הריסון ורינגו סטאר לא שותפו בהקלטה הזאת בכלל, רק מקארטני ולנון שרים, והרכב קאמרי של כלי מיתר. נגנית הנבל, שתשמעו מיד, היא האישה הראשונה שהשתתפה אי פעם בהקלטה של הביטלס. והראה לכם עוד דוגמה מצוינת לשיתוף הפעולה של לנון ומקארטני. מקארטני כתב את הבתים, ולנון את הפזמון החוזר שאותו הם שרים ביחד. She's leaving home.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She,
we gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives.
Oh,
we gave her everything money could buy.
Snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at
at the top of the stairs, she breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? Far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
She, what did we do that was wrong?
He's heavy.
We didn't know it was wrong.
בואו נצטרף לחוויה הפסיכדלית למען מיסטר קייט, אירוע שהתרחש בחודש פברואר 1843. זו הפקה קרקסית שאין שני לה, עם טרמפולינות, טבעות אש וסוס בשם הנרי שרוקד לקצב הוואלס. באנגלית זה נשמע יותר טוב. And of course, Henry the Horse dances the waltz. האמת היא שלסוס המקורי לא קראו הנרי, אלא זנטוס. ב-31 בינואר 1967, ג'ון לנון נכנס לחנות עתיקות בקנט וקנה פוסטר שפרסם הופעה מיוחדת של קרקס, הקרקס של פבלו פנקי. הפוסטר פרסם מופע צדקה למען מיסטר קייט. כרטיס כניסה עלה 2 פנס או 3, תלוי איפה אתה יושב. לנון קנה את הפוסטר בהפסקה בצילומי הקליפ לשיר Strawberry Fields Forever. לקח אותו הביתה, הניח אותו מעל הפסנתר שלו, וכעבור קצת יותר משבועיים, הוא כתב את השיר שתכף נשמע. כמעט כל המילים בשיר הזה לקוחות מתוך הפוסטר, שאת תמונתו תוכלו למצוא כמובן בדף הפייסבוק של התוכנית. ג'ון לנון רצה אווירת קרנבל בשיר הזה, והוא אמר למפיק ג'ורג' מרטין, תיצור בשיר הזה אווירה שבה אני אוכל להריח את הנסורת על הרצפה. ועל כן יש פה צלילים של תיבות נגינה כמו אלה שנהוג היה לפגוש בקרקס, צלילי אורגן שונים שהוקלטו על טייפ, נחתכו, הושלחו באוויר וחוברו יחד בחיבור אקראי. השיר הוא כמו ציור טהור בצבעי מים. כך לנון על השיר הזה. Being for the benefit of Mr. Kite.
There will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Later Pablo Bank is there. What a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. K flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances in the waltz. Thank you.
sound. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. There've been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill.
סוף צד ראשון, ג'ורג' מרטין הודה פעם בגלוי שהטעות הכי גדולה שהוא עשה בקריירה הייתה שלא הכליל את Strawberry Fields Forever ואת Penny Lane באלבום Sgt. Pepper. אכן טעות. שני השירים האלה שהוקלטו באותה העת יצאו כסינגל כפול כמה חודשים לפני. אם אתם שואלים אותי, אילו שני אלה היו נכללים בסארג'נט פפר, הוא היה פשוט מושלם, האלבום הזה. ההקלטה של Strawberry Fields ערכה 55 שעות, הקלטה חסרת תקדים באותם הימים, והיא זו שהציבה את אמות המידה לסארג'נט פפר. היה ברור שמעתה, כמו שאמר מקרטני, ההופעה החיה שלנו היא התקליט שאנחנו מקליטים. כבר אחרי הקלטת האלבום הקודם, Revolver, היה ברור שאת השירים המורכבים של הביטלס אי אפשר יהיה לבצע בהופעה חיה, בוודאי שלא באמצעים שעמדו לרשותם באותם הימים. בחודשים ספטמבר ואוקטובר 1966 בילה ג'ורג' הריסון במחיצתו של רבי שנקר בהודו. הוא שדרג את היכולות שלו בנגינה בסיטאר וחידד את הידע שלו בפילוסופיה ההודית. הפעם הראשונה שבו שומעים כלי נגינה מהמזרח הרחוק במוזיקה מערבית הוא בשיר Norwegian Wood באלבום Rubber Soul. יש דוגמה נוספת ב-Revolver ואילו כאן בסארג'נט פפר מופיע הביטוי המובהק ביותר להשפעה ההינדית על הריסון. הביטלס לא משתתפים בשיר הזה, רק הריסון עם חברים מהרכב שנקרא Asian Music Circle, מבלי להיכנס עמוק מדי לפילוסופיות הינדיות, אומר רק שמבחינתי, המשפט המרכזי כאן הוא With our love we can change the world.
To see you're really only there. can't see. Are you one of them? When you've seen beyond yourself, then you may find peace of mind is waiting.
I'd been out till 2:45. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? By the fireside, Sunday mornings go for a ride, doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. We shall scream. God, drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Or will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
אבא של פול מקרטני היה בן 64 כאשר יצא האלבום הזה. יש אומרים שזו אחת הסיבות שהוא החליט להכליל את השיר הזה כאן באלבום. כאשר למקרטני עצמו מלאו 64 שנים, הילדים שלו הקליטו בחשאי את השיר הזה בשינויים קלים, באולפני אבי רוד, והשמיעו לו את ההקלטה בחגיגת יום ההולדת שלו. זה היה בשנת 2006. ועוד פרט פיקנטי, כשלנשיא ארצות הברית ביל קלינטון מלאו 64, התקשר אליו פול מקרטני ושר לו את השיר הזה בטלפון. זה אחד השירים הראשונים שמקרטני כתב כשהוא היה בן 16. בתום ההקלטה ביקש מקרטני להגביר את המהירות של ההקלטה ובכך להעלות את הסולם של השיר בחצי טון. מדו מז'ור לרה, המטרה הייתה שקולו של מקרטני יישמע צעיר יותר. 71 דמויות מופיעות על גבי עטיפת האלבום סארג'נט פפר, כולל הביטלס עצמם, חלקם מוסתרים. כל הדמויות מוכרות יותר או פחות מהתרבות וההיסטוריה של אותה התקופה, ושל תקופות מוקדמות יותר, גיבורי תרבות של הביטלס. ארבעה פסלי שעבה נתרמו לצורך העניין על ידי המוזיאון של מדאם טוסו. בולט בהיעדרו, אלוויס פרסלי, גיבור התרבות של ארבעת המופלאים. העיצוב הוא של פיטר בלייק וג'אן הארת'. את רוב ההצעות לדמויות נתנו לנון ומקרטני. הריסון ביקש רק דמויות של גורואים הודיים, ורינגו אמר, מה שטוב לכולם מקובל גם עליי. האלבום הזה הוא האלבום הראשון שבו פרסמו את המילים של כל השירים. המילים מודפסות על העטיפה האחורית שבו מופיעה דמותו של מקארטני עם גבו למצלמה. על ראשו מופיעות המילים Without You, מתוך השיר של ג'ורג' הריסון. זה היה אחד הסימנים שתדלקו בשעתו את תיאוריית הקונספירציה שפול מקארטני מת כביכול. Lovely Rita, a throwaway piece of garbage, ובעברית פיסת זבל מיותרת, כך לנון על השיר הבא. לנון, שבשלב הזה בקריירה מתעצל לכתוב שירים. כשיש לוח זמנים, או כשמקארטני בא עם רעיון, הוא מתיישב לכתוב. יש כמובן מוזה, נועזות ומקוריות, אבל יותר קשה לגלות אותה. ברקע, הטלוויזיה מרצדת בווליום נמוך, הוא רואה פרסומת לקורנפלקס של קלוגס, וזה מקור ההשראה לשיר הבא.
But what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay.
Good morning, yeah. you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay.
Good morning.
Good morning, good morning. זהו, אנחנו מתקרבים לסיום. הלהקה שנקראת סארג'נט פפר מסיימת את ההופעה שלה, ואנחנו יוצאים מהעולם אל החיים האמיתיים, אל יום בחיים. השיר האחרון, A Day in the Life, הוא אחד השיאים של המוזיקה הפופולרית בכלל ושל הביטלס בפרט. ההשראה, כמו בהרבה מקרים אצל לנון, מידיעות שהוא קורא בעיתון. חלק האמצעי הוא של מקארטני. העיבוד התזמורתי המרשים הוא בהשראה של מלחיני האבנגרד, קרל היינץ שטוקהאוזן, לוציאנו בריו וג'ון קייג'. אלה הרשימו באותם הימים את לנון ואת מקארטני. בתום ההקלטות לסארג'נט פפר לקחו הביטלס דיסק אצטט, שזה תקליט ניסיוני כזה שצורבים אותו באולפן, לקחו אותו לדירתה של הזמרת האמריקאית קאס אליוט, היא ממה קאס מהממז והפאפס. ממה קאס גרה באותם ימים בלונדון, בקינגס רוד שבצ'לסי. שם, בשש בבוקר, הם השמיעו את התקליט הזה, את המוזיקה, בפול ווליום. שמו את הרמקולים בחלונות, הפונים לרחוב. חבר של הביטלס וסוכן העיתונות לשעבר שלהם, דריק טיילור, זכר שתושבי השכונה לא התלוננו. הם פתחו גם את החלונות שלהם, והקשיבו בשקיקה למה שהבינו שהוא האלבום החדש של הביטלס. וכך השכנים בצ'לסי זכו להשמעת בכורה מתוך החלונות של דירתה של ממה קאס. שלושה ימים אחרי שהאלבום הזה יצא, ב-28 במאי 1967, עלה ג'ימי הנדריקס להופיע באולם הסבל תיאטר בלונדון. כהצדעה לאלבום הטוב ביותר של הלהקה הטובה ביותר, לדעתי, כמובן, ביצע הנדריקס גרסה הנדריקסית מרגשת של שיר הנושא. עד כאן. אם לא הספקתם לשמוע את השיר האחרון, אל דאגה, הכל יופיע בשלמותו באינטרנט. מי שרוצה קישור, שיבקש ויקבל. אני מנחם גרנית. כל טוב.
Car. He did.
didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. The British army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read
them all. Now they know how many holes it takes to fill the Albatross.